למד דלת, היכל עליון. שבע יכולות הם, והעליון שבהם נקרא היכל עליון. יש שבע יכולות בעולם האצילות, והעליון שבהם הוא מכונה היכל עליון. הוא לא נכנס פה יותר מדי להסברים, אבל זה הרעיון. עוד למד ה, הקאה. אוקיי, זהו, מפנה אותנו לאור פנימי, אז אנחנו נסתכל שם. אוקיי, זה נושא ארוך מדי שם, אז בקיצור, ההקאה היא בין האור העליון, דיינו הרצון לקבל שבאדם שמגיע מצד העליון, הרצון לאושר, לבין המלכות, המסך שבמלכות, שזה מבטא את כוח ההתנגדות, את הכוח של הבחירה ביתר דבקות. לכן אם אני אקבל את האור באופן אוטומטי, זה אומר שאני מקבל אותו על הרצון לקבל. לכן יש הקאמה בין האור שמגיע אליי מלמעלה לרצון, לבין הרצון שלי לדבקות בבורא. וזה נקרא הקאה. לכן זה נקרא גם זיווג די הקאה באופן כללי. אז זה מתחיל בראש. עכשיו, אנחנו עושים את זה בכל דבר בחיים. אפילו בקוס קפה, בלקום בבוקר לעבודה. תשימו לב, גם רק כשאנחנו מודעים לדבר או מתנגדים אליו, או כי הרי ההתנגדות מעוררת מודעות, ואנחנו מקבלים אותו בצורה פנימית יותר, לא באופן אוטומטי, אז החוויה שלנו ממנו גם אחרת לגמרי. כמו שהרבה בתורות מודעים עושים את זה. אבל פה זה הקאה מכיוון אחר, מקשר לבורא. עכשיו, זה קורה בכל דבר. על כל דבר גם צריך לעשות את זה, ויש דברים שזה כבר נהיה לנו טבע ונעשה אוטומטית, אבל ברוחניות, וזה הצדיקים מתעסקים בזה, הרי אם לכאורה אני מקיים עכשיו מצווה, ואין לי אור בכלל במצווה, אז על מה יש לי לעשות בכלל הקאה? את מה אני אקר? אני לא מרגיש כלום. אז באמת אנחנו בהתחלה עובדים מהלא לשמה, ממקום שאנחנו מקים את מה שאין לנו אפילו אפשר להגיד, או את הרצון העצמי שלנו, אבל הצדיקים, וצריך להגיע לשם, הם בתוך המצוות עצמם שהם מקיימים אותן, הם מושכים אור מאוד גדול. אבל אז הם מוותרים על האור, רק מה, כדי שלא יש שבירת כלים, שלא נשבר, מאמנים אותנו בדברים קטנים, בגשמיות, בצעצועים, בכבוד, ביופי חיצוני, בדברים זמניים של זמן ומקום. וזה מכון כושר טוב, ואז שאנחנו מתאמנים בהם טוב, ומבטרים עליהם, כמו שאתם רואים מבחינה גשמית, אני יכול עכשיו לעשות אהבה מסוימת, או לא. אז בעניין הזה עשיתי הקאה. אבל זה מדרגה בסיסית, נקרא דומם דקדושה נגיד. אבל הצדיקים, הם מגלים להם אורות רוחניים, שם עיקר ההקאה. רק מה? כל אחד במדרגה שלו עושה את ההקאה. אבל ההקאה זה מייצג את ההקאה בין הרצון העצמי שלי לאידאה שלי. שהאידאה שלי זה להידבק בבורא, קשר עם הבורא. ובאמת זה כוחות חזקים מאוד שמנוגדים אחד לשני. כי מצד אחד יש את הרצון לאושר, שזה בא לי מהבורא, שהוא ברא את זה. וזה זה בחינת עשיו גם. אבל מצד שני, יש לי את יעקב. ויש פה הקאות ריצוניות, כמו והתרוצצו הבנים בקרבה. זה לא פשוט. אבל זאת העבודה. אוקיי. אולי עוד אפשר להרחיב בהקאה ממה שהוא מביא בחלק ב' דווקא, בעוד חף ג', זיווג דהקאה. פעולת המסך המעכב והמעלים את האור דבחינה ד' ודוחה את האור השייך לה אל אחוריו לשורשו, הנה פעולה זו מכונה זיווג דהקאה. שהוראת השם הזה מורה שפעולה זה נושאת בתוכה בית עניינים הפכיים. כי מצד אחד מכה באור, שפירושו שדוחה ומעלים אותו מלהעיר, ומצד שני מזדווג עם האור שפירושו, שגורם לו רביעה והרחבה יתרה. שהרי שיעור אור זה הנעלה ונדחה מבחינה ד' נהפך לאור מגולה גדול המלביש לאור ישר, שנקרא אור חוזר, שבלעדו אי אפשר כלל האור אינסוף ברוך הוא שיתלבש בפרצוף. בגלל הצמצום, אם אני מנסה למשוך את האור העליון לרצון לקבל, אז האור מסתלק. ואז אני מת, דיינו, לא מרגיש את הקדושה, לא מרגיש את התענוג הרוחני. לכן גם יש כזה הסתר מטורף על הרוחניות, כמעט לא רואים כלום. בהתחלה שחוזרים בתשובה וזה יש קצרות, אבל בעיקר מה שאני אחרי זה זה אולי כוס קפה. וזה גם אור קטן. אני לא מדבר על קפה גשמי, זה משל. לכלים קטנים, לכלים שחורים שמקבלים אור שחור. אבל העניין שלנו, אז בעצם לפי המסך של האדם, כך הוא מפרש את המציאות, כך הוא מגלה אותה. אני הבאתי משל בזמנו, אם נגיד יש לי מכונה של פולי קפה, אז אני לא יכול לאכול את הפולי קפה. אני צריך מכונה, כמה שמכונה יותר טובה, תוכנת אותם יותר טוב, מפרטת את הפרטים שבתוכם יותר טוב, ממצה את הנשמה, את השמן שבהם יותר טוב. ככה אני מקבל כוס קפה יותר טובה. אז במסגרת המשל, מכונת קפה תהיה כמו המסך. בלי המסך, אני לא יכול לקבל את האור, אני לא יכול לאכול פול קפה ככה, אין לי כאב בטן, אין לי הרעלה, אני יודע. זה משל כמובן, כן? לא יהיה לי טעים. לא הולך. לכן, אין תפיסה באור בלי האור חזר. רואים גם כבחינה גשמית, היות וכל העולמות, חוק אחד לכל העולמות, והעולמות משתלשלים בבחינת חותם ונחתם, עם התוספת שאני תמיד אומר, חוץ מהעולם הגשמי, שכשהחותם והנחתם עובר דרכו, זה עובר סינון נוסף שנקרא זמן ומקום מהיעדר חילוף ותמורה, שהסינון הזה לא קיים בעולם הרוחני, למשל בעולם העשייה הרוחני, ודיברתי על זה רבות, תשלימו את זה איפה שדיברתי על זה. אבל העניין שלנו, היות וחוק אחד לכל העולמות, והעולמות משתלשלים בפכונת חתם ונחתם, ואפילו גם מה שעבר דרך הזמן והמקום, וגם זה מעוות את התמונה ומשנה אותה, אבל הוא נמשך מהשורש הרוחני. לכן גם מבחינה גשמית, ובעיקר הדברים הבסיסיים של הטבע, מצד קיום המציאות, לכן גם מבחינה גשמית, אם נגיד אור מתפשט בריק, אני לא, אין לי תפיסה בו. אני צריך חומר, דהיינו אוביו דה מסך שהוא פוגע בה. הרי איך יוצר, נצר חום בכדור הארץ? בחלל קר, תעלו לאטמוספירה קר, כי אין שם אוביות. דווקא שאור פוגע במסך, אז אפשר לקבל אותו. בקרקע, שזה הקרקע של עולם, שזה המלכות. גם העין, הרי מה זה ראייה? מה שהאור שהחומר מחזיר אליי. אני מסתכל עכשיו על הלבנה, מה אני רואה? את האור שהיא מחזירה אליי, אחרת לא הייתי רואה אותה. זה פוגע לי בעין, ולפי זה אני רואה מה שאני יכול להחזיר בחזרה. מה זה פוטוסינתזה? מה, למה פרחים הם צהובים או אדומים? האור פוגע, עלי הכותרת סופגים את האנרגיה הכחולה למשל, או אולי דוגמה יותר טובה, תדמיינו שזה כחול, כי זה לא כחול. למה זה, נגיד, בצבע כחול עכשיו הצמח הזה? מה קורה? קרני אור פוגעים בצמח, הוא סופג את האנרגיה שהוא צריך למשל, שזה אנרגיה אדומה, ומחזיר, נגיד, כחולה. עליה כותרת, מחזירים את מה שהם לא צריכים, ואז נוצר פרחים כחולים. וכן הלאה. אז כל מה שאני, מה זה צבע? הרי צבע, אין, מה זה אור בריק? אני לא יודע מה זה. דרך מנסרה, אני יכול לראות את הפרטים, לראות את הצבעים, אבל בריק, אני לא רואה צבע לאור. אני לא מבחין בהבחנות שבאור. כמובן שאני אומר אור, אני מדבר על כמו בחינה א', שהאור והכלי באים כאחד, או כמו מדרגת הכתר. אין דבר כזה אור בלי לבוש, אני לא יודע מה זה. כל אור מגיע עם לבוש. כמובן. זה נמשך משורשים רוחניים גבוהים מאוד ודיברנו על זה. אור עצמו אני לא מדבר, אני מדבר מתלבשות אור בכלי. אבל לענייננו, אנחנו רואים שאין לי תפיסה באור בלי כלי שמחזיר את האור. אפילו מבחינה פיזיקלית, אבל, וגם מבחינה אטומית עכשיו, זה לא מוצק באמת. הרוב פה זה 99% זה ריק, וגם האחוז הזה שהוא כן, כן כביכול, החומר בדבר גם הוא מתחלק, למשל הגרעין של האטום עצמו הוא גם מתחלק, רוב המסה שלו זה בכלל מהאינטראקציה שלו עם הכוח הגרעיני החזק. בקיצור, זה הכל עטיפה, אבל זה לא מוצק באמת. אז למה זה מוצק? בגלל שזה בתנועה מהירה. גם התנועה זה עניין של אור חוזר, של הפרט שפועל בתנועה כלפי הכלל, של הנברא, החלקיק, החלק, הנאצל, שפועל כלפי המעציל, שהוא מנסה להידמות לאור, להיות במהירות האור, כמעט שישאר לו מקום לענווה. אז אפילו מבחינה פיזיקלית אנחנו רואים שזה עובד ככה, שאנחנו תופסים את האור דרך התנועה. היום גילו גם שכמו שהמקובלים אמרו לנו, אם כי הם דיברו על רוחניות, אבל כמו שאמרתי, זה סימן שהדומם יש בו תנועה כמעט במהירות האור. הוא לא באמת דומם בפנימיות שבו. ואם הולכים לפנימיות של הפנימיות, בכלל לא יודעים להבדיל שם את התנועה מרוב שהיא מהירה. היום זה כבר ענן אלקטרונים. לכן, כמו בגשמיות שזה בדיוק אותו דבר, אם החומר הזה לא יהיה בתנועה, אני לא אתפוס אותו עכשיו. כמו שאמרנו, הרוב פה זה ריק. אני לא אתפוס את זה. לא יהיה קיום בכלל. כמו הנקודה השחורה, באמצע ממש. אותו דבר ברוחניות. בלי תנועה, אני לא תופס את ההערה. וזה נובע מהצמצום. אז הכל מתחיל דרך ההקעה. גם ההקעה זה מייצג את ההשתתפות שלי. כי אם אני מקבל אוטומטית, אני פסיבי. זה כמו עובר במי אמו. ואנחנו רואים גם שכל המציאות עובדת, אני לא אכנס לזה בצורה של הקעה, אפילו זוגיות, זיווג, כל דבר עובד בצורה של הקעה. אפילו הפוטונים שמגיעים פה לספר שאני רואה, הם מגיעים בצורה של הקעה, של חלקיקים שמקים אחד בשני. אבל אני לא אכנס לזה יותר מדי. הרעיון העיקרי הוא שההקעה היא בין הרצון העצמי שלי לרצון שלי ליתר דבקות. וזה בעצם סוד ההקעה. רצו ושוב. תשימו לב, זה בכל דבר ככה. דיברנו על זה קצת בליקוטי מוהר"ן, גם למה זה ברצו ושוב. כי מצד אחד, אני צריך את היש, כי זה מה שנברא, זה ההרגש העצמי שלי. ומצד שני, יש לבד, זה נפרדות מהבורא. אז אני צריך גם את העין. אז אני צריך לחבר את שניהם, את בית ההפכים האלה. אני גם צריך את ימי החול, זה דיברנו בתניה. גם בליקוטי מוהר"ן דיברנו. ואני גם צריך את שבת, אבל זה בית הפכים. איך אני מחבר אותם? בהקעה, זה סוד ההקעה. יש בזה הרבה מה לדבר, אבל זה לא המקום. אוקיי.